שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד ארוך ומורכב, אנחנו נתחיל בדף י"ח עמוד א' במשנה השנייה ונלמד עד י"ט עמוד ב' במשנה. השיעור היום יהיה 22 דקות ועוד 4 דקות חזרה. היום הנושא הכללי שלנו זה מיקום השחיטה, כלומר איפה בצוואר צריך לשחוט, אבל הנושא הזה מתפצל לשני נושאים שבגמרא הם שזורים אחד בתוך השני, אנחנו כאן ננסה מאוד להפריד ביניהם. נושא אחד זה מיקום השחיטה, כמו שאמרנו, נושא שני זה בהנחה שאנחנו כבר יודעים מה המקום הנכון, זה מהנושא הראשון, אז עכשיו השאלה היא האם צריך לעשות את כל השחיטה במקום הנכון, או שזה לא נורא אם חלק מהשחיטה נעשתה מחוץ למקום הנכון. עכשיו נשים לב שהגמרא מגדירה את שני הנושאים האלה בתור הגרמה. כלומר, גם אדם שמתחיל במקום הנכון ואז יוצא עם הסכין החוצה, זה נקרא הגרמה, וגם אדם שמראש שוחט במקום הלא נכון, גם לזה הגמרא קוראת הגרמה. בכל אופן, אלה שני הנושאים שלנו, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מה המקום השחיטה הנכון, בחלק השני נדבר על כמה מתוך השחיטה הוא חייב לעשות באותו מקום נכון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, איפה צריך לשחוט. זה מתחיל במשנה, אבל בגמרא לא נראה את ההתחלה, אלא נקפוץ ל-11 שורות לפני סוף י"ח עמוד ב'. אז לגבי מיקום השחיטה, מה שקובע זה לא הוושט אלא הקנה. הקנה מתחיל מהריאה של הבהמה עד הפה. כמובן שבריאה עצמה לא שוחטים. בחלק של הקנה שקרוב לריאה אין בעיה לשחוט. השאלה היא עד איפה מותר לשחוט בחלק שהולך ומתקרב לכיוון הפה. אז בעניין הזה נחלק את הקנה לשישה אזורים, ואנחנו נראה 5 דעות מהריאה ועד איפה בקנה מותר לשחוט. אז מה האזורים? נתחיל מהריאה ונעלה כלפי מעלה. אז האזור הראשון זה רוב אורך הקנה. הקנה עשוי מטבעות של סחוס, זה נראה משהו כמו הצינור של שואב אבק, ובאזור הזה ברור לפי כולם שמותר לשחוט. בסוף השיעור נדבר גם משהו על האזור הזה, כרגע נשים את זה בצד. האזור הבא זה שבחלק העליון של הקנה יש טבעת שהיא קצת יותר רחבה משאר הטבעות, היא נקראת הטבעת הגדולה. אנחנו נראה שגם כאן לפי כולם מותר לשחוט. אחר כך מעל הטבעת יש משהו שנקרא כובע, כי זה נראה קצת כמו כובע טמבל מעל הטבעת. ואת האזור הזה שמעל הטבעת הגדולה, כלומר של הכובע, נחלק לארבעה אזורים, אבל לפני זה נאמר שבתוך הכובע היה משהו שנקרא חיטי. החיטי נמצא בערך באמצע הכובע, איפה שהכובע מתחיל להשתפע לכיוון החלק הצר שלו, שזה החלק שקרוב יותר לפה. עכשיו כאמור, נחלק את האזור הזה לארבעה חלקים. האזור הראשון זה הקו גבול שבין הטבעת לבין הכובע. האזור השני זה התחלת הכובע עוד לפני שמגיעים לאמצע, כלומר לאיפה שהחיטי נמצא. האזור השלישי זה באמצע הכובע, כלומר מי שחותך שם הוא גם חותך את החיטי. והאזור הרביעי זה בקצה הכובע, כלומר עוד מעבר לחיטי. אלה ארבעת האזורים שבאזור הכובע, ונחזור עוד פעם על כל ששת האזורים. האזור הראשון זה רוב אורך הקנה, שזה טבעות הסחוס הרגילות. האזור השלישי זה בין הטבעת לבין הכובע. האזור הרביעי זה בהתחלת הכובע. האזור החמישי זה באמצע הכובע. והאזור השישי זה בסוף הכובע. אלה ששת האזורים, כשהמטרה שלנו זה לברר עד איפה מותר לשחוט, כשכאמור בשני האזורים הראשונים, כלומר כל הטבעות כולל הטבעת הגדולה, מותר לשחוט. השאלה היא האם מותר גם מעבר לזה. אז עד כאן הצגת השאלה, ועכשיו ננסה לסדר את הדעות השונות בעניין. אז קודם כל נחלק בין דעות בתנאים לבין דעות באמוראים. אז מה הדעות בתנאים? בזה יש לנו רק שני קטעים, המשנה ועוד קטע קצר בתחילת י"ח עמוד ב'. במשנה יש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי ברבי יהודה, אבל המחלוקת שלהם היא לא לגבי הנושא שלנו עכשיו של איפה מותר לשחוט, אלא לגבי הנושא השני של כמה צריך לשחוט בתוך אותו אזור. לכן לא נתייחס כרגע למחלוקת, אלא נאמר במה שניהם מסכימים. שניהם מסכימים שהאזור שעד אליו מותר לשחוט זה הטבעת הגדולה, כלומר אזור 1 ו-2, זה לפי כולם במשנה. לעומת זאת, רבי חנינה בן אנטיגנוס בשורה השלישית בי"ח עמוד ב', הוא אומר שמוגרמת, כלומר שחיטה מחוץ למקום, כשרה. עכשיו ברור שגם לפי רבי חנינה יש אזור שעד אליו מותר לשחוט ומעבר לזה אסור, אז למה הוא התכוון כשהוא אמר שמוגרמת כשרה? אלא ברור שמה שהוא התכוון זה שיש מצב שבו רבנן או רבי יוסי ברב יהודה מגדירים את זה כמוגרמת ושהיא פסולה, ושהוא רבי חנינה אומר שהיא כשרה. מהו אותו מצב שלגביו הוא בא להקל? אז נקפוץ לרגע לשורה עשירית בי"ט עמוד א', שם מסביר רבי יהושע בן לוי שהוא בא להקל ביחס למיקום השחיטה מעבר לדעת רבנן ורבי יוסי ברב יהודה. כלומר, הם מתירו רק עד הטבעת הגדולה, והוא מתיר מעבר לזה. זה מה שכתוב בתנאים. מה שלא כתוב זה כמה מעבר לזה הוא מתיר, ובשביל זה יש לנו את האמוראים. עכשיו כאמור, מעבר לטבעת הגדולה יש לנו עדיין ארבע אפשרויות, שהם בין הטבעת לבין הכובע, תחילת הכובע, אמצע הכובע וסוף הכובע, ועכשיו נראה שבאמת באמוראים נמצא את כל ארבע אפשרויות. אז מי אומר מה? נלך בזה לפי סדר הגמרא, זה מתחיל 11 שורות לפני סוף י"ח עמוד ב' בדעה של רבי שמעון בן לקיש. ריש לקיש בוחר באפשרות הכי מקלה, כלומר קצה הכובע, אבל רבי יוחנן אומר לו, הגזמת, רבי חנינה לא התכוון להקל עד כדי כך. מה שרבי יוחנן לא אומר זה למה רבי חנינה כן התכוון, רש"י אומר שלפי רבי יוחנן זה עד אמצע הכובע. עד כאן הדעות הראשונות. הדעה הבאה זה של רב פאפי בשם רבה, שהוא לא אומר עד איפה זה קשר, אלא הוא אומר מאיפה זה טרף, וממילא לפי זה נבין שבאזור שלפני זה, זה קשר. אז מאיפה זה טרף, אומר רב פאפי בשם רבה, פגע בחיטי טרפה. כלומר, אם הוא פגע באותם חיטי שנמצאים באמצע הכובע, אז זה טרף. עכשיו, מה הכוונה פגע בחיטי? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. או שהכוונה היא פגע ונגע בהם, כלומר חתך באמצע הכובע, או שהכוונה היא שהוא רק התקרב אליהם, אבל לא נגע בהם, כלומר שהוא חתך בתחילת הכובע. אלה שתי אפשרויות להבין מתי זה טריפה. עכשיו, כאמור ממילא, יש גם שתי אפשרויות להבין עד איפה זה קשר. לפי האפשרות הראשונה שזה טריפה באמצע הכובע, אז יוצא שבתחילת הכובע זה קשר. לפי האפשרות השנייה שגם בתחילת הכובע זה טריפה, אז יוצא שמה שמקלים זה רק בגבול שבין הטבעת הגדולה לבין הכובע. עד כאן הדעה של רב פאפי בשם רבה, עוד פעם יוצא שתי אפשרויות, או שמותר עד תחילת הכובע, או עד הגבול בין הטבעת לבין הכובע. הדעה הבאה זה גם בשם רבה, אבל הפעם זה של רב פאפה, והוא אומר את המשפט הבא, שייר בחיטי כשרה. כלומר, גם אם הוא חתך באמצע הכובע, כך שהוא חתך את החיטי, אם בכל זאת נשאר משהו מהחיטי, כלומר שהוא לא עבר את החיטי לגמרי, אז זה קשר, כלומר לפי הדעה הזאת מותר לחתוך עד אמצע הכובע. זאת הדעה של רב פאפה בשם רבה, והגמרא מביאה שגם רבי חייא ברי דרב אביה וגם מר זוטרא אמרו אותו דבר, שייר בחיטי כשרה. הדעה הבאה זה של מר בר רבשי, זה נמצא בשורה התחתונה בי"ח עמוד ב', הוא מחמיר בדרגה אחת, כלומר הוא אומר שייר בחיטי טרפה, כלומר אם זה באמצע הכובע זה טרף, אבל פגע בחיטי, כלומר הגיע עד החיטי בלי לגעת, כלומר תחילת הכובע זה כשר. אז בינתיים ראינו את כל ארבע אפשרויות להסביר את רבי חנינה בן אנטיגנוס, כלומר אפשרויות שמותר מעבר לטבעת הגדולה. נחזור עליהם, מהכי מצמצם אל הכי מרחיב. רב פאפי השני אומר שמותר רק בין הטבעת לבין הכובע. רב פאפי הראשון אומר שמותר עד תחילת הכובע, וגם ארבע רבעה שיסובר כך. רב פאפה בשם רבה ורבי חייא ברי דרב אביה ומרזוטרא אומרים שמותר עד אמצע הכובע, וריש לקיש הכי מקל ואומר שמותר עד קצה הכובע. עכשיו מה ההלכה? אז קודם כל ברור לגמרא שפוסקים כמו רבי חנינה בן אנטיגנוס, כלומר מותר מעבר לטבעת הגדולה, אבל עד איפה? הרי יש ארבע אפשרויות. אז אומרת הגמרא בשורה הראשונה ביוטט עמוד א' שמותר עד אמצע הכובע, כלומר כמו רב פאפה בשם רבה וכמו שרשי אמר בדעת רבי יוחנן, והגמרא מביאה שכך גם פסק רב נחמן, אז באמת ככה ההלכה. ובזה סיימנו את הנושא הראשון של עד איפה מותר לשחוט, וגענו לשליש העליון של יוטט עמוד א' למילים דקאי רב נחמן כבתי. הנושא של החלק השני של השיעור זה אחרי שאנחנו יודעים איפה צריך לשחוט, השאלה היא כמה מתוך השחיטה צריך לעשות באותו מקום. כלומר, מה קורה אם למשל אדם התחיל לחתוך במקום הנכון של הקנה, אבל אז באמצע השחיטה הוא איתה את הסכין אל מחוץ למקום הנכון, מתי זה קשר ומתי לא? בעניין הזה יש לנו מחלוקת במשנה ועוד דעות בהם הוראים איך להסביר את הדעות שבמשנה. אז במשנה מה שכתוב זה שאם הוא שחט את הרוב בפנים, כלומר במקום הנכון, ואת המיעוט בחוץ, אז תנקמה אומר שזה טריפה, ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. עוד פעם שנזכור, תנקמה מטריף ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. עכשיו סביב מה המחלוקת? אז בזה יש שני הסברים בגמרא, אנחנו מתחילים את הגמרא בשליש העליון של י"ט עמוד א', אחר כך נשלים את ההתחלה. רבונה אומר בשם רבסי שהמחלוקת ביניהם היא האם יש כאן רוב, כלומר תנקמה אומר שלא הולכים פה לפי הרוב, וממילא אפילו שרוב השחיטה הייתה במקום, השחיטה פסולה, לעומת זאת רבי יוסי ברבי יהודה כן הולך לפי הרוב, ולכן מספיק רוב שחיטה במקום והשחיטה כשרה. זו דעת רב הונה בשם רבסי, עוד רגע נראה עוד משהו שהוא אומר, אבל קודם נראה את רב חיסטה. רב חיסטה אומר שבזה בכלל לא נחלקו. כלומר, גם תנקמה מסכים שהולכים לפי הרוב, אבל הוא מגביל את זה. מתי הולכים לפי הרוב? דווקא כשהרוב הראשון היה בקשרות. כלומר, שלמשל שני השליש הראשונים היו בפנים, אחר כך הוא עשה שליש בחוץ, לא נורא, הולכים לפי הרוב. אבל מה יקרה אם הוא עשה הפוך? כלומר, התחיל שליש בחוץ, ורק אז עשה שני שליש בפנים. כאן אומר רב חיסטה שזאת המחלוקת, שתנקמה פוסל, ורבי יוסי יוסי ברב יהודה המכשיר. זו דעת רב חיסטה, לעומת זאת הדעה הראשונה, כלומר רב הונה בשם רב אסי, הוא אומר שבמקרה הזה של שליש בחוץ ושני שליש בפנים, זה לפי כולם פסול, אלא המחלוקת היא כאמור בשני שליש בפנים ושליש בחוץ, שבזה תנקמה לא הולך לפי הרוב, ורב יוסי ברב יהודה הולך לפי הרוב. עד כאן שתי הדעות בהבנת המשנה, נעיר שמיד אחרי זה הגמרא מביאה לישנה אחרינה והופכת את בעלי הדעות, אבל מבחינתנו בשביל שישר פשוט, מעכשיו נתייחס לזה כמו הלישנה הראשונה, שעוד פעם רב הונא אומר בשם רב אסי שהמחלוקת היא בשני שליש בפנים ושליש בחוץ, האם אומרים רוב, רב יוסי ברב יהודה הולך לפי הרוב ותנא קמא לא, אבל אם זה יהיה שליש בחוץ שני שליש בפנים אז לפי כולם זה יהיה פסול. רב חיסטה אומר שאם זה שני שליש בפנים שליש בחוץ לפי כולם הולכים לפי הרוב, כל המחלוקת היא בהפוך שזה שליש בחוץ שני שליש בפנים, שכאן תנא קמא כבר לא הולך לפי הרוב והוא פוסל, ואילו רב יוסי ברב יהודה עדיין הולך לפי הרוב. עד כאן שתי הדעות בהבנת המשנה, כשהבסיס למחלוקת זה האם ברור שלפי כולם יש רוב או שגם זה במחלוקת. רב חיסטה שאומר שלפי כולם יש רוב מנסה להוכיח את זה מהמשנה בדף כף זין, ששם כתוב במפורש שאם הוא שחט את רוב הסימן כמו, כלומר זה נחשב שהוא שחט את כל הסימן. אז הנה אנחנו רואים שאחרי שהוא שחט את הרוב זה כבר לא משנה לאן הוא הולך עם הסכין, בכל מקרה זה יהיה קשר לפי כולם. זה ניסיון הראיה של רב חיסטה, אבל עונה לו רב הונא, יכול להיות שהמשנה הזאת היא כרב יוסי ברב יהודה, אבל רבנן חולקים ואומרים שכאן לא הולכים לפי הרוב. אז בזה סיימנו את המחלוקת הבסיסית בהבנת המשנה, ונשים לב שבסך הכל יש לנו שלוש אפשרויות לדין. האפשרות המחמירה בדעת הנקמה זה שאף פעם לא הולכים לפי הרוב, כלומר ברגע שזה יצא החוצה גם במיעוט זה פסול. אפשרות שנייה זה שהולכים לפי הרוב, אבל בתנאי שהרוב הטוב קדם, כלומר שני שליש בפנים ואז שליש בחוץ. אפשרות שלישית זה שהולכים לפי הרוב אפילו כשהוא היה שני, כלומר שליש בחוץ ושני שליש בפנים. עכשיו מה הסברות? אז נעבור על האפשרויות אחת אחת. האפשרות הראשונה שאומרת שלא הולכים כאן לפי הרוב, יש שני כיוונים בראשונים איך להסביר אותה. כאן הלך לפי שיטת רוב הראשונים בניגוד לדעת רשי, שגם תנא קמא מסכים שכן יש רוב בשחיטה. כלומר שאם הוא היה שוחט את רוב הסימנים כן במקום הנכון, ואז פשוט מפסיק ומוציא את הסכין, זה כן היה קשר, כי הולכים לפי הרוב. מה שכאן תנא קמא אומר שזה פסול, זה כי הוא לא הפסיק אחרי שהוא הגיע לרוב, אלא הוא המשיך וקלקל, כלומר הוא המשיך עם הסכין מחוץ למקום, זה פוסל את השחיטה. זאת האפשרות הראשונה שכאן לא הולכים לפי הרוב. האפשרות השנייה והשלישית זה שכאן כן הולכים לפי הרוב, אלא שיש מחלוקת האם הולכים לפי הרוב גם כשהשליש הראשון היה לא במקום והרוב היה אחר כך. מה הסברות? אז עולה בגמרא שלפי שניהם מה שקובע זה הרוב הראשון של השחיטה, אלא שהם נחלקו האם מה שקובע זה כל תהליך השחיטה של הרוב הראשון, כך סוברים רבנן, וממילא כל הרוב הראשון צריך להיות בפנים, או שמה שקובע זה רק רגע הסיום של הרוב הראשון, הוא זה שצריך להיות בפנים, וכך סובר רב יוסי ברב יהודה, ולכן לדעתו מספיק כשהשליש השני היה בפנים אפילו שהשליש הראשון היה בחוץ. עכשיו רב חיסטה מסביר שרב יוסי ברב יהודה מדמה את זה לדין של קנה פגום. מה הכוונה? בניגוד לוושת ששם אפילו אם יש חור קטן זה עושה את הבהמה טרפה, בקנה זה לא כך, ואפילו שהקנה של הבהמה כבר היה חתוך עד האמצע מאיזושהי פציעה ויבוא השוחט וישלים עוד קצת חיתוך בשביל שהוא זה שיחתוך את רוב הקנה, גם זה מספיק. זאת הראיה של רב יוסי ברב יהודה שמספיק שהשוחט עשה את הסיום של הרוב של השחיטה, זה מספיק בשביל שהשחיטה תהיה קשרה. לעומת זאת רבנן יענו שיש כאן שני נושאים שונים, כשהשאלה היא מי שחט, האם הקוץ או השוחט, אז באמת מספיק כשהשוחט יסיים את הרוב, זה נחשב שהוא שחט וזה קשר. אבל כשהשאלה היא סיום השחיטה, אז כאן לא מספיק שרק סיום השחיטה נמצא בפנים, אלא צריך שכל רוב השחיטה הראשון יהיה בפנים. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה. בינתיים ראינו את מחלוקת רב הונא ורב חיסטה איך להסביר את המשנה. כשלפי רב הונא המחלוקת הם הולכים לפי הרוב, ולפי רב חיסטה ברור שהולכים לפי הרוב, השאלה היא רק האם צריך שכל רוב התהליך יהיה בפנים, או שמספיק נקודת הסיום. בשלב השני של הסוגיה אנחנו נראה מחלוקת בתוך השיטה של רב חיסטה, כלומר בהנחה שלא חייבים לשחוט את כל הקנה אלא מספיק רוב הקנה, וגם בהנחה שלא חייבים שהרוב הזה יהיה בהתחלה אלא אפשר גם שליש בחוץ ואז שני שליש בפנים. אנחנו נראה עכשיו מחלוקת מה הדין בשני המצבים הבאים. מצב אחד זה שליש בחוץ, שליש בפנים ואז עוד פעם שליש בחוץ. מצב שני זה הפוך, שליש בפנים, שליש בחוץ, שליש בפנים. האם גם כאן אפשר להכשיר את השחיטה או שלא? אז אומרת הגמרא שהמצב וזהו מחלוקת בין רב הונא בשם רב אסי לבין רב יהודה בשם רב. רב הונא הולך לפי הסברה שאמרנו מקודם ברב חיסטה, שמה שקובע זה רגע הסיום של הרוב, כלומר השליש השני, וממילא במקרה של שליש בחוץ בפנים בחוץ זה יהיה קשר, כי השליש השני היה בפנים. במקרה הפוך של שליש בפנים בחוץ בפנים זה יהיה פסול, כי השליש השני היה בחוץ. זו דעת רב הונה בשם רב. לעומת זאת רב יהודה בשם רב מחדש סברה חדשה. הוא אומר שהסיבה שלא אכפת לי אם השליש הראשון היה בחוץ, זה לא כי אני מסתכל על השליש השני, אלא כי אני מסתכל על הסך הכל של השחיטה, וכל עוד בסך הכל של השחיטה יש לנו רוב בפנים, זה כשר, ולא אכפת לי איך פיצלנו את זה. ממילא בשליש בחוץ ושני שליש בפנים ברור שזה כשר, וגם בשליש בפנים בחוץ בפנים זה כשר, אבל שליש בחוץ בפנים בחוץ זה פסול, כי רוב השחיטה הייתה בחוץ. זו דעת רב יהודה בשם רב. אז עוד פעם, רב הונה הולך לפי השליש השני, כמו שאמרנו מקודם, רב יהודה הולך לפי רוב השחיטה, לא משנה איך פיצלנו אותה. זאת המחלוקת, ועכשיו נעיר אליה שלוש הערות זריזות. הערה אחת, זה שרב יהודה הקפיד על רב הונה, כי הוא אמר לו, מה שאני מכשיר אתה מטריף, ולהפך. אז אמר לו רב הונה, יודע מה, אולי אתה צודק, באמת את המקרה הראשון של שליש בחוץ בפנים בחוץ, שמעתי במפורש מרב שהוא מכשיר, לכן בזה אני לא חוזר בי. אבל במקרה השני של שליש בפנים בחוץ בפנים, פה לא שמעתי במפורש מרב שזה קשר, אלא רק אמרתי מסברה, אז אם אתה כן שמעת מרב במפורש, אז אולי אני צריך לחזור בי ולומר כמוך שזה קשר. זה מה שרב הונה חשב לרגע לעשות, ואז הוא בעצם היה מכשיר בשני המקרים, אבל אמר לו רב חיסטה, אל תחזור בך, אתה צריך להיות עקבי, הרי למה אתה מכשיר במקרה של בחוץ בפנים בחוץ? כי אתה הולך לפי השליש האמצעי שהיה בפנים. אז ממילא אותו דבר במקרה הפוך של שליש בפנים בחוץ בפנים, אתה צריך לפסול, כי אתה הולך לפי השליש האמצעי, והפעם הוא בחוץ. זה מה שעונה רב חיסטה לרב הונה, שלא יחזור בו ויהיה עקבי עם הסברה, שכאמור רב חיסטה עצמו גם סובר כמוה. אז זאת הערה ראשונה שרב הונה חשב לחזור בו ובסוף הוא לא חזר בו. הערה שנייה נמצאת בשורה הרביעית בעמוד ב'. כאן הגמרא מתייחסת למקרה של בפנים בחוץ בפנים, שכאמור לפי רב הונה זה טריפה, לפי רב יהודה זה כשר, והגמרא מביאה את רב נחמן שרוצה להוכיח מרבי אלעזר בר מניומי שזה כשר כמו דעת רב יהודה. מה רבי אלעזר בר מניומי אמר? הוא אמר שמי ששוחט כמסרק, כלומר בזיגזג, זה כשר. עכשיו מה הוא בא לחדש? אז מבין רב נחמן שהוא מדבר על מקרה של זיגזג מבחוץ לבפנים לבחוץ, ומה הוא אומר? שזה כשר כמו רב יהודה. זאת הראיה של רב נחמן, אבל דוחה הגמרא, מי אמר שהוא מדבר על זיגזג מבחוץ לבפנים לבחוץ? אולי הוא מדבר על זיגזג שהכל בתוך המקום, ואז אין איזה שום קשר אלינו של בחוץ ובפנים. עכשיו אם באמת מדובר בבפנים, אז מה החידוש בזה שאפשר לשחוט בזיגזג? מסבירה הגמרא שכששוחטים רגיל, כלומר בקו ישר, אז חלקי הבשר נפרדים אחד מהשני, ומקום השחיטה הוא פרוע, כלומר גלוי, אפשר לראות אותו. לעומת זאת, כששוחטים בזיגזג, אז חלקי הבשר פחות נפרדים, ומקום השחיטה לא פרוע, אז היינו חושבים שבגלל זה זה יהיה פסול, כי חייבים שחיטה מפורט, כלומר גלויה, כמש מלן שזה לא פסול. עכשיו, למה שבאמת נחשוב שזה פסול? כי באמת בדף למד נראה מחלוקת מוראים לגבי מקרה אחר, האם חייבים שחיטה גלויה, כלומר מפורט או לא, לכן זה חידוש לומר אצלנו שלא צריך, או כי פוסקים כמו הדעה שלא צריך, או שצריך אלא שהמקרה שלנו נחשב מספיק פרוע. זאת הייתה הערה שנייה. הערה שלישית זאת רק הברה ששיטת רב יהודה שהצגנו כאן בגמרא מופיעה שלוש פעמים. פעם אחת זה רב יהודה בשם עצמו, פעם אחרת בשם רב, פעם אחרת הוא אומר את זה לרב כהנה. אז רק נעיר שההסבר שלנו כאן הניח שכל הפעמים זאת בעצם אותה שיטה. עד כאן שלושת הערות, ובזה הגענו לשורה 12 בעמוד ב', את מה שקשור לנושא של בחוץ ובפנים למקום סיימנו, ועכשיו נראה עוד שני נספחים ובזה נסיים. נספח אחד זה כאן בשורה 12, הגמרא מביאה עוד שאלה ששאל רב כהנה את רב יהודה. השאלה הזאת דומה לשאלות הקודמות של שליש בחוץ בפנים בחוץ, או להפך, בזה שגם כאן הוא שואל על מצב שבו יש פיצול של השחיטה הקשרה, רק שהפעם הנושא זה לא שילוב של בחוץ ובפנים, אלא שילוב של יהודי בשחיטה קשרה עם גוי או קוץ. כלומר, מה קורה אם יהודי עשה חלק מהשחיטה, ואת שאר השחיטה עשה או גוי או קוץ, מתי זה קשר ומתי לא. אז אם הגוי או הקוץ עשו למשל את השליש הראשון, ואז היהודי ישלים את השחיטה עד הסוף או עד הרוב, זה בסדר לפי כולם. למה? כי כאן, כמו שראינו מקודם, הנושא זה לא מיקום השחיטה, כי הרי כל החטח נעשה במקום הנכון, אלא השאלה היא רק מי שחט. אז כשהשאלה היא מי שחט, בניגוד למיקום השחיטה, כאן לפי כולם לא מעניין אותנו תהליך השחיטה, אלא רק מעניין אותנו מי סיים את השחיטה. וכל עוד יהודי בשחיטה עשה את הסיום של רוב השחיטה, זה קשר לפי כולם, גם לפי רבנן, שלגבי מיקום השחיטה אמרו שצריך שהכל או הרוב יהיה בפנים, כלומר עניין אותם התהליך, כאן לא מעניין התהליך אלא רק הסיום. אז זה כשהגוי או הקוץ היו בהתחלה. אבל מה קורה כשזה להפך? כלומר שיהודי שחט שליש, ואז או שגוי שחט את השליש השני, או שהוא הגיע למקום שבו הוא גילה שיש כבר נקב, ובעצם בזה שהוא שחט את השליש הראשון, בעצם כבר יש פה רוב שחוט. אז לגבי גוי, ברור לגמרא שזה פסול, כי הגוי הוא זה שסיים את רוב השחיטה, וכאמור בזה הולכים לפי סיום הרוב. אבל מה לגבי קוץ? אז זה מה ששאל רב כהנא את רב יהודה, ובעניין הזה יש מחלוקת בין רב יהודה לבין רב יוחנן ורבה. רב יהודה אומר שזה פסול כמו בגוי, כי זה נחשב כאילו שהקוץ סיים את רוב השחיטה. לעומת זאת, רב יוחנן ורבה זלזלו במה שהוא אמר ואמרו שזה קשר. למה? כי יש הבדל גדול בין המקרה של גוי למקרה של הקוץ. במקרה של הגוי, היהודי שחט קודם, ואחר כך בא הגוי והשלים, אז כיוון שהוא זה שהשלים לרוב, אז זה פסול. לעומת זאת, במקרה של הקוץ, מדובר שהנקף של הקוץ כבר היה שם בפנים. אז ממילא אפילו שהנקב הוא באמצע הקנה ולא בהתחלה, סוף סוף כשהיהודי שוחט את השליש הראשון הוא בעצם משלים את זה לחתך של רוב, אז זה לא נחשב שהנקב הוא זה שסיים את הרוב, אלא היהודי סיים את הרוב, ולכן זה קשר. זו דעת רבה ורב יוחנן. עד כאן לגבי השילוב של שחיטה על ידי יהודי עם שחיטה כביכול על ידי גוי או על ידי קוץ. בזה סיימנו נספח אחד והגענו למשנה ביוטט עמוד ב', ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה לתחילת הגמרא אחרי המשנה ביוטחת עמוד א', נראה את הקטע הזה ובזה נסיים. את הקטע הזה אנחנו גם כן לומדים לא לפי רשי אלא לפי רוב הראשונים. אמרנו מקודם במשנה שרבי יוסי ברבי יהודה מקל שלא צריך לשחוט את כל הקנה אלא מספיק רוב. בתחילת הגמרא רב ושמואל פוסקים כמותו, אבל הם מקבלים את זה שזה דווקא בטבעת הגדולה, אבל בשאר הטבעות לא תמיד מספיק רוב של הטבעת אלא צריך רוב של הקנה. מה הכוונה? בטבעת הגדולה הטבעת הקיפה את הקנה לגמרי, לעומת זאת בשאר הטבעות הם הקיפו את הקנה כמעט עד הסוף אבל לא לגמרי עד הסוף. ממילא אם הוא יחתוך 51% של הטבעות זה עוד לא 51% של הקנה, כי הטבעת הרי לא מקיפה את הכל. לכן הם אומרים שצריך להקפיד בשאר הטבעות שזה יהיה רוב של הקנה ולא רק רוב של הטבעות. זה דעת רב ושמואל. בהתחלה הגמרא הבינה שהם אמרו את זה בדעת רבי יוסי ברבי יהודה עצמו, אבל אחר כך הגמרא מבינה שלא, אלא רבי יוסי ברבי יהודה עצמו מקל גם בשאר הטבעות שמספיק רוב של הטבעת ולא רוב של הקנה, ואילו רב ושמואל מחמירים שצריך רוב של הקנה. עד כאן שלב ראשון של הסוגיה הזאת. שלב שני, הגמרא מספרת על זה סיפור. רבי זרע היה גר בבבל, איפה שהיו פוסקים כמו רב ושמואל ומחמירים בשאר הטבעות, והוא הגיע לארץ ישראל ושם הוא היה מקל. אז שאלו עליו שתי שאלות. שאלה אחת, איך אתה מקל נגד הפסיקה של רב ושמואל? אז הוא ענה להם, זה לא באמת רב ושמואל, זה רב יוסף אמר את זה בשמם, ואני לא סומך על זה שהשמועה נכונה. זאת התשובה שלו לשאלה הראשונה עליו. אגב, רב יוסף שמע את זה ואמר, מה פתאום? שמעתי את זה מרב יהודה שאמר את זה בשמם, ורב יהודה מאוד מדייק. בכל אופן, זאת השאלה הראשונה. שאלה השנייה ששאלו אותו, מייל אתה אומר שזה לא באמת רב ושמואל, אבל סוף סוף הרי כך נהגו בבבל, מאיפה שאתה הגעת, והרי יש כלל שגם אם אדם עוזב מקום, הוא עדיין צריך להתנהג בחומרות של המקום שהוא עזב, אז למה אתה פתאום מקל בארץ ישראל? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, הכלל הזה נכון, חוץ מכשעולים מבבל לארץ ישראל, כי הסמכות של ההלכה בארץ ישראל גבוהה משל בבל. תשובה שנייה, רבשי אומר שהצורך להתנהג גם בחומרות של המקום שהוא עזב, זה רק אם יום אחד הוא מתכוון לחזור, אבל כאן רבי זרע לא התכוון לחזור ולכן הוא לא צריך. עד כאן השאלות ששאלו על רבי זירא שהפסיק לנהוג בחומרה של בבל. עכשיו לסיום העירה הגמרא שזה לא שבכל בבל נהגו כך, באמת רב נחמן במחוזה גם כן היה מקל, אבל במקום של רב שמואל היו מחמירים. בזה שלמנו את הנספח השני שנגמר ברבע התחתון של י"ח עמוד ב' וסיימנו את השיעור להיום. היה שיעור ארוך, ננסה לחזור בקצרה על מה שראינו. דיברנו היום על שני נושאים נפרדים. נושא אחד זה עד איפה בקנה אפשר לשחוט, ונושא שני, כמה אחוזים מתוך השחיטה צריכה להיות באותו מקום. אז לגבי הנושא הראשון, חילקנו את הקנה לכמה אזורים, אמרנו שבטבעות הסחוס והטבעת הגדולה לפי כולם אפשר לשחוט. לפי תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה, הטבעת הגדולה היא באמת הגבול העליון. לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, אפשר גם מעבר לזה. כמה מעבר לזה יש מחלוקת באמוראים. רב פאפי השני אמר בין הטבעת לבין הכובע. רב פאפי הראשון ומר ברבשי אמרו תחילת הכובע, כלומר בלי שהוא נוגע בחיטי. רב פאפה בשם רבא ורב נחמן ועוד אמוראים פסקו שאפשר עד אמצע הכובע וככה הלכה, ורישלקי שקל עד סוף הכובע, אבל כאמור חלקו עליו. זה לגבי עד איפה אפשר לשחוט, ועכשיו כמה מתוך השחיטה צריכה להיות שם. אז קודם כל ראינו את המשנה שתנא קמא אומר שצריך את כל הקנה, ורבי יוסי ברבי יהודה אומר שמספיק רוב, וראינו מחלוקת המוראים במה הם נחלקו. רבי הונא אומר שהם נחלקו בפשטות, האם מספיק כאן רוב, כלומר גם במקרה שהוא התחיל ברוב הקשר, כלומר שני שליש בפנים ואז שליש בחוץ, תנא קמא יפסול כי כאן לא מספיק רוב, ורבי יוסי ברבי יהודה יכשיר כי מספיק רוב, אבל אם זה הפוך, כלומר שליש בחוץ ואז שני שליש בפנים, לפי כולם זה יהיה פסול. זו דעת רב הונא. רב חיסדא מקל יותר ואומר שאם הוא התחיל בשני שליש בפנים, אז לפי כולם זה מספיק, גם לתנא קמא. כל המחלוקת היא בשליש בחוץ, שני שליש בפנים, שאז תנא קמא אומר שלא, כי הולכים לפי הרוב הראשון, ורבי יוסי ברבי יהודה אומר שכן, כי הוא אומר שמה שקובע זה הרגע הסיום של הרוב, והרגע הסיום, כלומר השליש האמצעי, היה בפנים. עכשיו הבאנו על זה שני דיונים קצרים. רב חיסטה רצה להוכיח שהולכים לפי הרוב מהמשנה בכף זין של רובו של אחד כמוהו. רב הונא אמר זאת לא ראיה, כי אולי המשנה הזאת היא כרבי יוסי ברב יהודה ולא כתנא קמא. דיון שני, בתוך דעת רב חיסטה, האם הולכים לפי כל הרוב הראשון כרבנן או רק לפי רגע הסיום כרבי יוסי ברב יהודה? הוא אומר שרבי יוסי ברב יהודה מדמה את זה למצב שיש פגם בקנה עד אמצע הקנה, ובא שוחט ומשלים עוד קצת שזה מספיק. אז הנה אתה רואה שמה שקובע זה רגע הסיום, אבל עונה לו תנא קמא, זה נכון לגבי מי שחט, אבל לגבי איפה שוחטים, את זה צריך שהכל יהיה בפנים ולא רק הסיום. עד כאן השלב הראשון. בשלב השני, שבנוי על מה שאמרנו עכשיו, בדעת רב חיסטה, בדעת רבי יוסי ברבי יהודה, כלומר שאם יש שליש בחוץ והשאר בפנים זה קשר, הגמרא מביאה עוד שני מצבים, שליש בחוץ, בפנים בחוץ, ולהפך, בפנים בחוץ, בפנים. אמרנו שרב הונא סובר שמה שקובע זה רגע הסיום, כלומר שליש אמצעי, ורב יהודה אומר שמה שקובע זה שבסך הכל יהיה רוב בפנים, ולכן שליש בחוץ, בפנים בחוץ זה פסול, שליש בפנים בחוץ, בפנים זה קשר. רב נחמן ניסה להוכיח שגם רבי לזר ברמן יומי סובר כך, אבל הגמרא דחתה אותו. עד כאן לגבי בחוץ בפנים בחוץ. אחר כך ראינו עוד שני נספחים. נספח אחד זה מה קורה כשיש שילוב בין שחיטה כשרה על ידי יהודי לבין גוי או קוץ. אז אמרנו שאם הגוי או הקוץ התחילו זה קשר, כמו שאמרנו מקודם. אם הגוי או הקוץ סיימו, אז אם הם באו אחרי השחיטה של היהודי, אז ברור שזה פסול. אבל מה קורה אם הקוץ בעצם כבר היה שם מראש? אז בזה רב יהודה אמר שזה פסול, אבל רב יוחנן ורבה אמרו שזה כשר, כי זה נחשב שהיהודי הוא זה שסיים, כי הקוץ היה שם עוד לפני זה. זה היה נספח ראשון. נספח שני זה בתחילת הגמרא, שרב ושמואל אמרו שבשאר הטבעות אי אפשר ללכת לפי הרוב של הטבעת, אלא לפי הרוב של הקנה, וראינו שרב יוסי ברב יהודה עצמו לא סבר כך, אלא הקל, וגם רב נחמן במחוזה, וסיפרנו על רבי זרע, שעלה מבבל איפה שרב ושמואל החמירו, ועלה לארץ ישראל ושם הוא הקל. שאלנו עליו איך אתה פוסק נגד רב ושמואל, והוא אמר זה לא באמת רב ושמואל, אני לא סומך על השמועה הזאת. ושאלנו עליו איך אתה הולך נגד המנהג של המקום שמשם יצאת, וענינו מבבל לארץ ישראל לא צריך, או כי כיוון שלא מתכוון לחזור לא צריך. כל טוב.